מפגשים, תמונות, רשמים, אירועים. מפגשים, מגיש גבי ינון, עורכת אתי פולק. במפגשים הפעם תוכנית המשך לתוכנית על האנוסים. איתנו באולפן שולמית חווה הלוי, משוררת וחוקרת את הזהות של צאצאי האנוסים ומנהגיהם. שולמית שבה לא מכבר מנסיעה למקסיקו, שבה השלימה מחקר מקיף על האנוסים באזור צפון מקסיקו. ואיתנו גם יהודה, שכך נקרא לו אנחנו בתוכנית, השם הוא בדוי, בשלב הזה הוא מעדיף להישאר בעילום שם. יהודה נולד בצפון ברזיל. רמזים ראשונים שהעידו על סוד בעברה של משפחתו החלו לצוץ כבר כשהיה ילד בן שבע. הוא התחיל לשאול את הוריו שאלות רבות על עץ היוחסין של המשפחה, וכך גילה תופעות משונות בדבר בחירת שם המשפחה שלהם. במשך השנים הרמזים הצטרפו אלו לאלו ולא הרפו ממנו, עד שהחליט, כאשר בגר, לחזור למקורותיו. במפגש נשמע על מסעו האישי של יהודה בחזרה אל שורשיו, ואת התמיכה של שולמית ביהודה, שהוא אחד מילדיה המאומצים, שנעזרו בה בדרכם אל היהדות.
יום אחד, וזה היה יום שישי, בדירה שלי ברובע, מופיע יהודה עם בחור אחר שהוא מצאצאי האנוסים, שמצא אותו באיזשהו מקום ואמר לו, אם אתה מצאצאי האנוסים, אז אתה צריך לעשות חזרה ליהדות ולא גיור, תקן אותי אם אני טועה, והביא אותו אליי. והבחור היה נבוך ומבויש, ולא ידע מה לעשות עם עצמו, הוא לא הרגיש נוח, לא עם מי שהביא אותו, והם לא עם מי שמצא, וישבנו יחד, אני טועה? ישבנו יחד ושוחחנו, ושם בחלון הכמור, מהתקופה הממלוכית שאנחנו אוהבים לשבת בו. והתחילו לבוא דברים, זה היה זמן קצר מאוד, אבל עלו דברים שנראה היה לי שהם קשורים לענייני האנוסים, והסתבר לי שביום ראשון יש ליהודה תור ברבנות בעניין תיק שהוא פתח לשם גיור שם, ומהישיבה שבה הוא ישב לא התנדבו לבוא איתו. אז אני התנדבתי לבוא איתו, והיה מאוד מעניין, הגענו לשם, בשביל שנינו זו הייתה חוויה ראשונית. כולם שם רבנים מזוקנים, כן? ואנחנו מחכים לתורנו ונכנסים ויושבים שם, עומדים שם מול בית הדין, מסתכלים עליי, מי את עורך הדין? אני אומרת לא, אני חוקרת בענייני צאצאי האנוסים, והתחלתי להסביר את הסיפור של יהודה, שדרך אגב פרטים נוספים עוד נודעו לנו בזמן שאנחנו יושבים מחוץ למושב בית הדין.
מהילדות היו דברים כמו נטילת ידיים לפני הארוחות. היה הכלי לחלב, היה אך ורק לחלב, ושום דבר אחר היית יכול לשים בתוך זה, קוראים לזה ליטרה, ספציפי לזה, וכל מיני סידורים בבית. אבל אבא שלי, זה כבר בגיל 16-17, אבא שלי תמיד קראנו בתנך, היה לנו ביבליה, זה התנך והברית החדשה, מחוברים, זה מה שהיה לנו. אבל תמיד קראנו אך ורק בחלק הראשון, בתנך. ובתוך משפחה היו דברים כאלה שאנחנו, בזמן האוכל קראנו איזה תהילים, או איזה חלק מהנביאים, כדי להתבונן על זה, כדי לחשוב על זה, מה זה מדבר עלינו.
כן, הדבר המעניין הוא שבעצם הדברים לא עולים בסדר כרונולוגי. היום אני יכולה לספר לך, וגם יהודה כמובן יכול לספר לך, שכשהוא היה ילד קטן והתחיל לברר על עץ היוחסין שלו, והתחיל לגלות דברים משונים כבר שם, שם התחילו הזרעים הראשונים. למה? למה לא קוראים לנו? למה שמות המשפחה שלנו לא עוקבים בסדר של החברים שלי? זה כל מיני דברים קטנים, אבל מה שקורה שאנשים מתמלאים ברמזים, אבל הדברים הם לא קונקרטיים, הם לא ברורים והם לא מסודרים. ולכן אני חושבת שאפילו בעוד שנים יהודה יסתכל אחורה ויאמר, אבל גם זה, שהוא אחרי שהוא כבר חי חיים יהודים, ישראלים, מלאים, עדיין חוטים מכאן ומשם ימשיכו להצטרף לאורך כל החיים שלו. עכשיו הוא מספר לך על כוס החלב. בפעמים אחרות הוא יוכל, דברים אחרים יעלו לו לגבי מנהגים אחרים, לגבי אי אכילת חיות שאינן נחשבות לכשרות, ועוד כהנה מנהגים. אבל בסופו של דבר, מה שעומד מתחת לזה זה אותה תחושה של בדידות, של אחרות, שגורמת לך להסתכל פנימה.
היה לנו אפילו כשרצינו למצוא אחד את השני במקום מלא אנשים, היה לנו שריקה. וכבר זיהינו אחד את השני. כל אחד ידע. אז אני חשבתי שזכותנו כמשפחה להיות שונה אפילו בזה. אנחנו ידענו למצוא אחד את השני במקום שאף אחד לא יודע, אפילו שאנחנו מחפשים אחד את השני. וזה היה מיוחד במינו. העניין עכשיו שהזכיר על העץ גניאלוגי שלי, זה בכיתה א' כבר, בסיינסיה סוציאליס, שזה מדעי החברה, כשנותנים לך שיעורים הראשונים, אז מדברים איך ברזיל הייתה מאוכלסת. אנשים באו מכל מיני מקומות, ומאיפה אתה בא? איזה משפחה אתה שייך? אתה שייך לפורטוגזים, או לקושים, או לאינדיאנים שכבר היו פה. אז אלה היו השלושת. ושאלתי לאבא שלי, לאמא שלי, אני זוהר, הם אמרו, אנחנו באנו מהולנד. ואמרתי, איך מהולנד עם השמות הפורטוגזים במשפחה? כבר בגיל 7-8 יכולתי להבהיר שמשהו לא היה בסדר.
אבל זה בא בלי קונטקסט. הוא לא ידע את ההיסטוריה של הבריחה של האנוסים מפורטוגל להולנד, והקהילה הפורטוגזית היהודית בהולנד. לא היה קונטקסט לתוכו ניתן היה לשים את האינפורמציה הזאת ולפרש אותה. אלא נוסף עוד מיתר באקורד הצורם של אנחנו לא מכאן. משהו כאן אחר. כמו המוזרות גם של תיארופינה.
כן.
ספר על תיארופינה.
אני אהבתי מאוד מאוד לדבר עם סבתא שלי, שלא נולדה בברזיל ובוונזואלה. והיו כל מיני דברים שרציתי לדעת על המשפחה, על ה... עץ גנאלוגי. מאיפה את באה ומאיפה באה. ותמיד היו שמות משפחה לפי השם של האמא. האמאות היו נותנים השם לאמאות ולאמאות. אני אמרתי, השם שלי בכלל לא צריך להיות ככה, אם כן. כי לפי החוק בברזיל, אתה צריך לעבוד אחרי השם משפחה של האבא. ואז ככה סבתא הייתה אומרת, שהאימא שלה, רופינה רודריגז דה אגיאר, הייתה אישה כשהיא התחתנה, היא לא קיבלה את השם משפחה של בעלה. ולבנים ולילדים שלה, לבנות במיוחד, היא שמה את השם משפחה שלה. הבנות, כשהתחתנו, שמו את השם משפחה שלהן עוד פעם. וככה הגיע השם של הסבתא של אמא שלי, כשם אחד מהשמות משפחה שלי. אז זה היה אחד מהדברים גם כן שרק אחר כך יכולתי לקשר את זה למשהו.
בסופו של דבר, אחרי שעתידו של יהודה הובטח בתוך עם ישראל, אז באו מהמשפחה שלו, אמרו לו, עכשיו אתה מבין את העניין.
כן, כי כל הזמן רציתי לדעת, מי זאתי? מי האישה הזאתי שאני לא הכרתי וכל כך השפיע על החיים שלנו? כל המנהגים של אמא שלי, כל המנהגים שאפילו אני קיבלתי, אז היו בגלל אישה מאוד חזק באופי, מאוד חזקה, שעברה, העבירה את זה דורי דורות. ולכן כשהגעתי לברזיל חזרה, כשהייתי כבר בישראל וידעתי ולקחתי את הכיוון שלי כיהודי, כישראלי, חזרתי לבקר בברזיל, אז אמא שלי אמרה, אז עכשיו אתה יודע מי הייתה רופינה.
אני כל הזמן תוקעת לך, לא היה קונטקסט, לא היה קונטקסט. אז קודם כל, ילד שוכב בלילה לבד, והוא חושב. והוא חושב על אותם הגיבורים בארץ ישראל הרחוקה, שהוא שומע עליהם בסיפורי הילדות. והוא חולם חלומות שהוא לא יודע איך, מה לעשות איתם. והוא הולך וגדל, והוא יודע שיש אינפורמציה שלא ניתנת לו. הוא שואל שאלות והוא מקבל חצאי תשובות. והוא חי עם רמזים ועם חדר חשוך. זה נורא קשה לחיות עם חדר חשוך של זיכרונות. והוא גדל עם זה לבד. הוא לא מדבר על זה לפי מיטב ידיעתי, לא עם האחים. לא, אין עם מי לדבר. זה בינך ובין קירות לבך.
חלמתי על ארץ ישראל. ילד קטן שרואה רק בתמונות, בסרטי טלוויזיה, עניינים כמו סרטים כמו משה רבנו ויציאת מצרים, וכל המוזיקה, הצלילים של המוזיקה המזרחי, כבר היו מדברים עליי, וידעתי את זה, ושמעתי את הנגנות האלה בחלומות.
לא עודדו אותו לתקשר במישור הזה. אם הוא שאל שאלה, הוא קיבל חצי תשובה. הוא נשאר וחצי תרוותו בידו כל הזמן. אז הוא ידע שזה בידיים שלו. והוא המשיך לתהות בתוכו, והחיזוקים באו לאט לאט, כשמגיעה אותה בת דודה שחוזרת מנסיעה לארץ.
אני מאוד עסוק להיות ילד טוב בבית ספר, ולהצליח בדברים הפשוטים, לשרוד בברזיל. באותו זמן אבא שלי היה כל הזמן מדבר על עם ישראל, ומי שלא מתייחד עם עם ישראל, אין לו חלק בעולם הבא, שכולם צריכים להיות בעד מדינת ישראל, שכולנו, וזה היה נמאס לי מלשמוע כל כך הרבה. אבא שלי בכיוון הקיצוני, לפרו ישראל. אז אמרתי לבת דודה, אם פעם הבאה שאת הולכת, שאת נוסעת לישראל, אז קחי את אבא שלי, כי הוא רוצה להיות שמה. אז היא אמרה, זה אדם שלו שמדבר. אנחנו יהודי הדיאספורה, התפוצות. אז זה הציץ לי מאוד חזק, זה לא היה רק...
נפל הסימון.
נפל הסימון שבאמת היה עניין, שאדם, שמשהו בנשמה, מדבר כל כך חזק שאתה בוער, ואתה לא יכול, אבא שלי אז לא היה יכול להילחם נגד זה. הוא זרם עם זה.
כאן רשת א' של כל ישראל. מפגשים. והפעם עוד פרק בסיפורם של האנוסים, המחפשים את דרכם בחזרה אל יהדותם. איתנו באולפן שולמית חווה הלוי, משוררת וחוקרת את הזהות של צאצאי האנוסים ומנהגיהם. שולמית חזרה לו מכבר מנסיעה למקסיקו, שם השלימה מחקר מקיף על האנוסים באזור צפון מקסיקו. היא ראיינה כמרים וותיקים בקהילת האנוסים, וגם ביקרה בארכיונים שונים. שולמית שווה עם שלל חוויות שעל חלקן נשמע הפעם, ובהן היכרויות חדשות ומידע שעל העיבוד שלו היא שוקלת בימים אלה, בעודה מסייעת לאחרים ומהווה מקור מידע ותמיכה לרבים. אחד מילדיה המאומצים שנעזר בה בדרכו אל היהדות, נמצא גם הוא איתנו באולפן, ושמו יהודה, כך אנחנו מכנים אותו. יהודה משתף אותנו בסיפור דרכו הארוכה ורצופת הבדידות והכאב. למרות הקשיים, הוא לא ויתר ולא ביקש לו קיצורי דרך. היום, יהודי מבחירה, ישראלי, נשוי ומשלים את לימודי הדוקטורט שלו בתחום מדעי הטבע.
ורק אחרי שסיימתי תואר ראשון וכבר עבדתי, התחלתי ללכת לבית כנסת, הייתי כבר בסאו פאולו, והתחלתי ללכת לבית כנסת לא אורתודוקסי. והתחברתי לחרבה חברים יהודים כמובן, ואז למדתי איך להיות חופשי וחילוני. כי עד אז היה מאוד מסורתי, כל העניין של לאכול בשר וחלב וכל העניינים האלה, עד שהבן של הרב של אותו בית כנסת, חבר שלי אכל באורו, שזה כריך טיפוסי ברזילאי, שמכיל גם חלב, גם גבינה וגם בשר חזיר בתוך. והייתי בשוק, אמרתי, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? אנחנו יהודים, אנחנו לא אוכלים כזה. והוא אמר, זה לשעבר, עכשיו אנחנו כן אוכלים. ואז זה היה כל מיני שאלות, מה אני בדיוק? איך אני כל כך שמרני כזה, ואיך הם כל כך פתוחים? מה אני צריך? וביחד עם זה הייתי בלימודי ביוכימיה, והביוכימיה נפסקת במקום שהיא לא יודעת בדיוק איפה מתחילים החיים, ה-spark of life, הדבר שמתחיל את החיים. כל עוד אתה פעיל, יודעים כל המנגנונים, אבל מה שגורם לחיים, מה שגורם שזה יקרה, זה כבר לפילוסופיה. והלכתי קצת לפילוסופיה גם כן, כדי לדעת את זה. והייתי מעוניין לדעת דברים של הנשמה, של הגורם החיצוני לחיים בגוף. ותוך כדי החיפוש הזה, הלכתי לכל מיני פילוסופיות, ורציתי לבדוק גם כן הפילוסופיה של היהדות. ואז כבר היה לי אפשרות להגשים את החלום. לבוא, ללמוד, לדעת, לגלות, באופן כאילו, שאני בעצמי יכול להחליט מה אני רוצה בחיים, ולאיזה קבוצה אני רוצה להיות שייך.
Quem soubesse e entendesse e louvar a Deus quisesse o que é o um. Um só Deus, o Criador, Baruch, Baruch, Shemor. Quem soubesse e entendesse e louvar a Deus quisesse o que é o dois. Dois, Moisés e Arão, um só Deus. Baruch, Baruch, Shemor. Quem soubesse e entendesse e louvar a Deus quisesse o que é o três. Três nossos pais são dois, Moisés e Arão, um só Deus, o Criador. Baruch, Baruch, Shemor.
Haya Comer de México שבא אליי, פשוט אני ראיינתי כמרים, אני ביקשתי לראיין כמרים, ולא רציתי לדעת מה הם יודעים על הנושאים, מה הם יודעים על ה... וסתם רציתי לדבר איתם ולקבל איזושהי תחושה, ואז דיברתי עם אותו הקומר, שהיה מאוד מאוד נחמד, והוא התחיל לשאול אותי על המנהגים של הנוסעים. אני לא אוהבת ללכת ולהלשין על הנוסעים לכמרים, אבל נתתי איזשהו מנהג או שניים. הוא אומר, אמא שלי עשתה את זה, אמא שלי עשתה את זה. אבל אבא שלי, הוא אומר, הוא ממשפחה, בכלל ממדינה אחרת באגן המצרח, באגן הים התיכון. ואז באותו ערב, צירוף מקרים, אם אנחנו מקבלים שיש צירופי מקרים בעולם, אני קוראת ספר ואני נתקלת בשם אביו, כאחד מהכובשים שהגיעו בין הראשונים למקסיקו והיו חשודים בהתייהדות. אז כך שכן, הוא טען שלפי השם, האבא שלו הוא ממקור אחר, זה לא שהאבא נולד באותה מדינה אחרת. ובמקרה שלו, אני מניחה שהוא הלך וחקר. מה הוא ידע קודם? במקרה שלו אני חושבת שהוא לא ידע. אבל באזור הזה נתקלתי בכמרים שידעו טוב מאוד, ותפקידם היה בדיוק לחסות על קבוצה של אנשים שהם החבר'ה שלהם. בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-20, בא מישהו מן העיר סלטיו, שיוסדה על ידי ספרדים, על ידי אנוסים, כן? וכתב, לאור מה שקורה היום באירופה, כך הוא פותח את המאמר. בואו נדבר על החודריה, זאת השכונה היהודית, של מונטרי, העיר ליד, העיר הגדולה של ליד. והוא כותב את ההיסטוריה, כן? כתבה פופולרית, והוא מדבר על המנהגים וכו'. כמובן יצא סקנדל גדול כשהדבר הזה קרה, ואנשים נרעשו מאוד והכחישו וכו' וכו' וכו'. ואז הגיע רב אשכנזי למונטרי. הרב הזה אמר לי, ויש לי את זה מכמה וכמה ראיונות, אנחנו מאוד מיודדים, אני מדברת איתו הרבה, וגם ראיינתי אותו כמה וכמה פעמים. הוא אומר, אלפים באו אליו, ביניהם הוא מזכיר את שמות שועי העיר, להגיד לו שהם יהודים והם רוצים לחזור. אני, הוא אומר, לא מתעסק בגיורים. דהיינו, אני צריך יחסים טובים עם הארכיבישופ. דהיינו, עדיין יש שיתוף פעולה שמקשה על האנוסים לחזור ליהדות, ויש לנו שותפות בזה.
במקרה של המשפחה שלי, ובמקרה שלי באופן ספציפי, לא היה שום קשר עם כנסייה הקתולית כבר. היינו מרוחקים, ועלינו לא להיכנס אפילו לכנסייה. אבא שלי ואמא שלי אסרו לילדים להיכנס לשם. לא קיבלנו שם עם הבפטיזם שלהם, ולכן הסיפור שלי זה כבר משהו יותר מרוחק בברזיל, יותר מודרנית, יותר חילונית, כמה שפחות להיות תלוי בכנסייה, וזה היה החלק שלי.
ספר לי על החלומות.
חלומות תמיד היו. חלומות תמיד חיו, אבל אל עקב חלום אחד שחזה 3 פעמים, אני פה בארץ היום. 1986, יוני, סאו פאולו, ברזיל. חלום, אתה תלך לארץ ישראל. אתה תגיע לירושלים, תגיע לבד ובלי כלום. ואתה תדע, אתה תראה מה אני אעשה בשבילך. וזה נורא מפחיד. כי מי רוצה לצאת מהבטוח בברזיל, שאתה מצליח, לארץ שיש בו מלחמה, שיש בה מלחמה, שאתה לא שייך למקום, אתה לא מדבר את השפה, אתה כבר רחוק כל כך. אני מאוד רציתי לבוא, זה היה חלום, אבל פתאום אחרי החלום הזה, זה כבר לא חלום, זה קצת אפילו סיוט. אבל החלום חוזר, והוא אומר, אתה תגיע לירושלים בלי כלום, ואתה תראה מה אני אעשה בשבילך.
וככה זה חזר כמה חזר פעמים?
חזר כמה פעמים, שלוש פעמים. וואו. וזה מפחיד.
והתעוררת בבוקר, מה עשית עם עצמך?
הלכתי לסוכנות. הלכתי לברר עניינים. לדעת איך יכול להגיע לארץ. קיבוץ, איזושהי תוכנית באוניברסיטה. צריך להיות משהו שאני יגיע לפה. אבל הכי, הכי מפחיד זה שבדרך עשיתי הפסקה באירופה, ובספרד גנבו לי הכל. הגעתי לארץ, חסר הכל, כמו ששמעתי בחלום.
איך הגבת כששמעתי את הסיפור על החלום?
אני כבר לא הייתי מופתעת. אבל הוא כבר היה מוכן כשזה קרה, היה החלום שם לחזק אותו. אבל הוא יעשה בשבילי משהו. ואז הוא הלך לכותל, והוא ביקש עזרה, והוא קיבל אותה. אבל הוא ידע שיש סיכוי, כי כבר עם ההיעדר, הייתה ההבטחה.
אני לא יכול לזכור עכשיו בדיוק שאלה שעשיתי ולא קיבלתי תשובה, אבל רוב התשובות היו ככה צריך להיות. רוב התשובות ששמעתי היו ככה צריך להיות, ככה עושים.
כן?
ככה עושים אצלנו.
פגשת יהודים?
אף פעם.
נגיד שהיו אומרים להורים שלו, אנחנו יהודים. איך הוא היה מפרש את זה? תשאלי אותו.
קודם כל, המילה יהודי, ז'ודאו, זה לא מילה כל כך טובה. יש אפילו פועל בשפה הפורטוגזית שקוראים ז'ודיה. ז'ודיה זה לעשות רע למישהו אחר. אם אני מתולל נפשית במישהו, יכול להגיד שאני ז'ודיאנדו. מפלוני. לכן לא שמעתי הרבה. שמעתי הרבה ישראל, בני ישראל, פילוש ישראל, לא ז'ודאו. לכן קשה מאוד לקשר כל דבר עם עם יהודי או משהו כזה.
בחיצוניות הם שייכים לקבוצה נוצרית מסוימת, אבל באותה עת הם יושבים ולומדים את הדברים שמלמד אותם היהודה, ומיישמים אותם לאט לאט. אלה הברכות שהוא מתרגם להם, ואת זאת הם אוהבים יותר, ואת זאת הם אוהבים פחות. ויום אחד הוא כותב להם מן הארץ שהוא ראה סרט, והוא מקבל בחזרה מכתב, מה? אתה השליח שלנו בארץ ישראל, ואתה מבטל את זמנך בסרטים?
לקולנוע.
הוא החוליה שלהם בחזרה. הוא זה שסוגר את המעגל. הם כבר לא יכולים.
בעצם אני לא זוכר אף חבר מכיתה א' או מכיתה ה' או מכיתה ח', אפילו מהתיכון, כי עברנו מקומות בתוך המדינה, וכל הזמן התמיכה הייתה מאוד חזקה מתוך המשפחה. הבני דודים, ואלה בעיקרון החברים של המשפחה.
זאת אומרת, שאם אתה בודק היום עם כל הידע שהצטבר, אז גם המשפחה של אמא, וגם המשפחה של אבא הם מהאנוסים.
נכון.
איך למדת את זה? את רוצה לעזור, שולמית?
העובדה שבני דודים הקרובים וגם מתחתנים אלו באלו היא דבר לא טיפוסי בעולם הנוצרי, במיוחד בעולם הקתולי. אבל הוא כן מצוי בין צאצאי הנוסעים. אני בנסיעה האחרונה שלי לצפון מקסיקו, התעסקתי הרבה בעניין הזה שהארכיבים של הכנסיות מלאים בקשות של בני דודים להתחתן שם. צריך לקבל אישור, כן? אז בעוד, בעוד אצל אותו צאצא הנוסים שמגלה שכולם מתחתנים אלה באלה, זה יכול להעלות שאלות של מה הקטע. ויכולה להיות איזה מין מחשבה של טוב, איזה מין התנסות כזאת, אנחנו יותר טובים מאחרים, אנחנו לא רוצים להתערב. יש אפילו אמירות גם בפורטוגזית וגם בספרדית, כאילו לא לחתן את הכסף החוצה, לא לחתן את האיכות הפנימית החוצה, יש כל מיני כאלו. הקונטקסט שוב בא לאחר מעשה בדברים האלה, אבל זה טיפוסי לאנוסים ולא טיפוסי ללא אנוסים. כלומר, ממש לא מקובל.
אני יודע שהראשונים הגיעו לפרנמבוקו, וכשעקבתי אחרי הדורות, איך הם הגיעו לאן שאני נולדתי כבר ליד הג'ונגל, הייתי יכול לראות שיש נדידות מחוף הים במזרח למערב, אל תוך המדינה. סבתא שלי הייתה אומרת שזה היה בגלל הבצורת, שנות בצורת שהיו צריכים למצוא מקום יותר פנימה, יותר עם מים, וזה היה ליד הג'ונגל, ליד האמזון, שיש שפע של מים. ולכן החיבור בחלק כשנולדתי כבר היינו דור בתוך בליים, דופרה, בתוך הג'ונגל. זה מדבר על הצבעים שיש בברזיל, הצבעים של האור, של אנשים שהגיעו לשם, ואיך נעשה כל הצבע, כל האקוארלה בברזיל, שמאוד מדבר עליי. כי גם אנחנו הגענו לשם, מאיזשהו מקום, וגם אנחנו נתנו את הנקודה שלנו עם הצבע היהודי למקום.
כן, אין ספק שאזורים מסוימים, במיוחד באזור שממנו באה משפחתו של יהודה, יושבו מלכתחילה על ידי אחוזים מאוד גבוהים של מה שקרוי נוצרים חדשים, דהיינו, אנוסים. ברזיל, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu...
איכשהו באולפן, הסיפור שאני לא רציתי להתגייר הגיע לאוזן של המורה, והמורה הכירה מישהו שמיוצא הנושא ספרד, שבמקרה שלו היה שם משפחה כמו השם משפחה של אבא שלי, ובגלל זה הוא התקרב יום אחד ואמר, אתה ממשפחת פלוני? אני אמרתי כן. והוא אמר, אתה שמעתי מאיזשהו מקום, מהמורה באולפן, שאתה לא רוצה להתגייר. ובצדק, אתה לא מגיע לך גיור. בוא אני אקח אותך לאישה שיכולה לעזור לך. ואז הוא לוקח אותי עד הבית של שלמית הלוי. ושם התחיל כל, כל הפרוצדורה גם כן, איך להגיע למצב שאני אהיה מוכר בארץ ישראל כיהודי, ולנסות את התעודת חזרה ליהדות ולא הגיעו, מה שלא בעצם לא הצלחנו בהתחלה.
ברבנות הייתה אנרגיה אחרת. ברבנות הייתה אנרגיה של התעלות. אנחנו עמדנו מול אותם אנשים שאומנם הם מייצגים את, את הדת, אבל הם מייצגים את הממסד הדתי, את האור, את, 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 את הקשר אל הבורא, זה היה שלנו. כן? ואנחנו הצטרכנו לעבור את המחסום הזה. יהודה, כשהוא הגיע הנה, מה הוא ידע? הוא ידע שצריך גיור? מה זה גיור? הרי הוא, מכאן הוא בא, כן? ושוב, אני אבטר על פרטי אותו. אבל הם הפתיעו אותי ואמרו, אנחנו לא אוהבים את הישיבה הזאת שבה אתה נמצא, אנחנו רוצים שתחליף ישיבה. ואני הייתי בשוק, אני עוד לא הכרתי את הילד הזה מספיק טוב כדי לדעת אם טוב לו או לא טוב לו בישיבה. ואני רק ידעתי שלא הסכימו לייצג אותו, שזה לא מצא חן בעיניי. אבל אני צריכה למלא אחר רצונו, אחר צרכיו, לא צרכיי ולא רצונותיי. ואני אומרת, רגע, רגע. לא, הוא צריך להחליף. מציעים ישיבה, והייתה ישיבה חסידית אשכנזית כזאת של בעלי תשובה. אמרתי, רגע, רגע, הבחור הזה הוא ספרדי. הוא לא הולך למקום אשכנזי. אז הם אומרים לי, אז תציעי משהו. אז אני הצעתי ישיבה אחרת, שהיא ספרדית. אומר הרב האשכנזי, אני לא מכיר את הישיבה הזאת. אבל ישב שם רב מרוקאי. הוא אמר, אני כן מכיר, זה בסדר גמור. ואני עדיין לא יודעת, ליבי מפרפר. אני לא יודעת מה עשינו לו. ואנחנו יוצאים, הבחור רוקד. הוא פשוט רוקד, הוא אומר, אני כל החיים שלי חלמתי ללכת לישיבה ספרדית. הוא פשוט, אנחנו רקדנו את כל הדרך, זה המרחק הליכה, אנחנו רקדנו את כל הדרך לשם, סידרנו את זה צ'יק צ'אק. זה היה כאילו, על ידם נזדמן לו השינוי הנפלא הזה, שפשוט הזניק אותו קדימה. אז, וזה לא היה, כן? אנחנו לא יכולים לראות את ההיגיון שמאחורי זה. אנחנו רואים יד הרבה יותר גבוהה והרבה יותר נעלמה שמכוונת את הילד הזה.
ידעתי שאיזה יד גדול, איזה יד גדולה, לקחה אותי מברזיל, והיה צריך להיות משהו מזה.
זה מין שילוב. של אי אפשר...
זאת אומרת, יש פה משהו מיסטי.
זה, כן.
הרבה.
תסתכלי, קורן, הוא לא יודע את זה, אבל הוא עבר חוויות מיסטיות. אף פעם לא אמרתי לו כאלה מילים, נכון? הוא עבר אותן, אני ראיתי אותו עובר אותן.
אני איש מאוד שמח. שמח, שמח בחלקי. יש לי אישה, יש לי ילדה, יהודיה, שנולדה בירושלים. והמסע ומתן היה עם הבורא. כל ההוכחות שאי פעם ביקשתי, היו ישרות עם הבורא.
אתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל. גם אתם מוזמנים ליזום מפגש על פי טעמכם. ולכן נשמח אם תכתבו אלינו. הנה הכתובת. מפגשים, ציינו לידי אתי פולק, כל ישראל, הקריה, תל אביב. והמיקוד שלנו כאן באולפני הרדיו הוא 610-70. ואם מישהו מכם רוצה להתקשר דווקא בטלפון, גם זאת אפשרות. מספר הטלפון שלנו הוא 03-6944-713. השאירו בבקשה את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, וגם את השמות של האנשים שאתם מבקשים לזמן למפגש, ועל מה תגלגלו איתם שיחה בעתיד. ועכשיו אני מבקש להחזיר את זכות הסיפור לכם, שולמית חווה הלוי, ולך יהודה. יהודה, נזכיר, נולד בצפון ברזיל, ומגיל 7 לדבריו קלט רמזים שהעידו כי קיים סוד בעבר של משפחתו. הוא התחיל לשאול את הוריו שאלות. ורמזים הצטרפו אלו לאלו ולא הרפו ממנו עד שהחליט, כאשר בגר, לחזור למקורותיו. למי שהצטרף אלינו רק עכשיו נספר כי דרכו של יהודה אל שורשיו היהודיים לא הייתה קלה. דרכו הייתה ארוכה ורצופת כאב. עזרה לו במסע בארץ שולמית חווה הלוי, החוקרת את הזהות של צאצאי האנוסים ומנהגיהם. האתר של שולמית באינטרנט מהווה מקור מידע ותמיכה לרבים. המיקרופון שלכם.
תמיד הייתי מרים טלפון ומדבר על הקושי, איך קשה למצוא הזיווג. אבל
מה אמרה שולמית? מה אמרה?
זה יגיע, זה יגיע.
אמרתי לו, ריבונו שלו, לא לקח אותך עד עכשיו, אז עכשיו הוא יזרוק אותך, מה? אתה תמצא, סבלנות, וכך היה. עד כמה אנשים מכירים אותי דרך האינטרנט, דרך האתר שלי? מאות, יותר אולי, כן. אני לא רוצה, חלקם מייצרים איתי קשר, חלקם לא יוצרים, חלקם יוצרים איתי קשר שנים אחרי, כל מיני. אז בעצם מה שקרה זה שמצד אחד נוסדה מדינת ישראל, וזה שינה המון. מצד שני, נפתחו פתחים שלא היו קיימים בעולם הישן.
מה הכתובת?
הכתובת היא www.anusim.org, organization, אנוסים, מאוית בפשטות, A-N-U-S-I-M. זהו. מגיעים בעיקר אנוסים, אבל גם חוקרים, לפני כך וכך חודשים, פנתה אליי קבוצה חוקרים שחוקרת DNA. והם כתבו לי שהם עוקבים אחרי האתר שלי בעניין, ומאז כבר נפגשנו, ומי יודע לאן הדברים האלה יתפתחו, זה מעניין מאוד. אבל בדרך כלל פונים אליי הצאצאי הנוסים, והשאלות הן לעתים קרובות. אני ממקסיקו נאמר, אני יודע שיש לנו מנהגים משונים, לדוגמה, בכפר שלנו, את לא תראי חזיר, וזה נחשב מאוד לא בריא לאכול בשר וחלב, ואצלנו אמרו שאנחנו, כן, צריכים לחשוב עם מי מתחתנים, וצריך... ואני לא יודע אם זה אולי קשור, אבל אמא שלי נורא קתולית, היא לא הולכת הרבה לכנסייה, אבל היא נורא קתולית. ואז מה שקורה בדרך כלל, אני עונה לאותם בני אדם ואני שואלת אותם, האם יש קרוב משפחה מספיק מבוגר, עדיף קרובת משפחה בדרך כלל, שעשויה לספר לך את ההיסטוריה של המשפחה, לא להזכיר יהודי. איך הגענו למקסיקו? מאיפה הגענו למקסיקו? דרך איפה? למה? מה עשו אבותינו? אחר כך לקבל מרשמים, לשאול איך נקברו סבא וסבתא אם לא היית עד, וכך אנחנו מנסים לדלות עוד ועוד ועוד מידע. והרבה אנשים מבקשים מאיתנו, מבקשים ממני גם כן שאני אקשר אותם, בין אם זה עם קהילה, בין אם זה עם ארגון שיכול לעזור להם לחזור ליהדות. האמת, באמת, שלפעמים אני מסתכלת אחורה על מה שקרה בעשור, 11 שנים, ואני עצמי עומדת פעורת פה. זה יכול להביא אותי לסף דמעות של התרגשות לפעמים. בטח שהיו עוד אנשים שעבדו ולחמו, אבל אני יודעת את המלחמות שאני נלחמתי, ואני יודעת איזה דון קישוט שהייתי. אבל דון קישוט, או לא דון קישוט, הדברים זזו. לא רק בארץ, בכל העולם של האנוסים. מאז אני התחלתי, יש היום ליסט סרווינג של אנוסים, כן, מין צ'אט גרופס כאלה, קבוצות של אנוסים שמדברים בינם ובין עצמם, ומפנים אחד את השני למקומות, ויש רבנים שפונים אליי, ויש כל מיני, ודברים קורים, וכמובן שיש עוד המון בעיות. אני יכולה לספר לך טלנובלות שלמות. אבל המסתורין הולך ונעלם, הקושי פוחת והולך. היית במשרה טובה וחשובה והכל, עזבת הכל והגעת לכאן לפת לחם כי לא הייתה לך ויזה ולא יכולת לעבוד. וכל כך רצו אנשים במקצועות שלך, אבל אתה לא יכולת לעבוד בגלל ערלות הלב של משרד הפנים שלנו.
זוכר שכתבתי לך אימייל. מאוד מאוד חשוב היה לי להודות תמיד. ובאחד מהאימיילים שאני כתבתי, אני אמרתי שעצם הקיום שלך הוא גאולה לחלק מעם ישראל. זה משהו ששם עלייך משהו כבד על הכתפיים. איך את מגיבה לזה?
קודם כל, העובדה שתמיד הייתה לך מילה טובה לומר, הייתה נהדרת. אבל אני רוצה לומר, החיים שלי הם לא קלים. אני כל הזמן במתחים ובריצות אבל אני לא מכירה בן אדם אחד בעולם, ואני אומרת את זה בכל הרצינות, אני לא מכירה בן אדם אחד יותר מאושר ממני. כי החיים שלי מלאים. כי אני יודעת בשביל מה אני פה, ואני באמת, באמת, היום אני מסתכלת אחורה, כל תחנה בחיים שלי הכינה אותי לעשות את זה. בשביל זה אני פה. בשביל זה אני פה. אז בשבילי תענוג. יהודה יודע, כי הוא עזר לי עם הנושאים אחרים, שזה לא תמיד קל. שיש אנשים שמגיעים כל כך פצועים, כל כך פגועים, כל כך קשה לעזור להם, כל כך הם לא יכולים להבין מתי עוזרים להם אפילו.
הלכתי לנקות, לתרגם. היום אני מסתכל אחורה ואני לא אומר לעצמי, I did it. יש מצבים שאתה אומר שאתה כבר נמצא במצב שלא יכולים לדרוס עליך, אתה לא נמוך כבר שיכולים לדרוס עליך, אבל תמיד אני רואה את זה כחלק טבעי שאתה גודל ביחד עם עם השנים, אתה גודל ואתה, אני לא רואה את זה כגאווה. יש לי את החלק שלי בארץ ישראל, כאזרח מדינת ישראל. בחרתי להיות ישראלי. אני לא בחרתי להיות ברזילאי, נולדתי שם. אבל ישראלי אני בחרתי להיות. ויש לי את החלק הזה. אני מודה בזה שהרבה היה בגלל הכוח פנימי. אבל מי נתן לי את הכוח?
אבל השמחה שלך כשהתגייסת. כן. ואני רוצה להגיד לך, שאלמלא אותו מאור פנים שלך, הייתה הדרך הרבה יותר קשה.
כן, הייתי בצבא. וזה היה גאווה גדולה, להיות במדים של צהל, להיות עם נשק ביד ו... ולהיות חלק מהצבא, הגנה לישראל, זה היה חוויה. חוויה זה התגשמות של כל חלום. אתה לא רק מצאת מקלט במדינה, אתה חלק, הייתי חלק מהמדינה, הייתי כולי שמחה כשנפגשנו במדרחוב בן יהודה.
כי לא נסחפת, יהודה. כי לא נסחפת. הסביבה הטבעית, הסביבה שבה למדת, הישיבה שבה למדת, לא עודדה אותך ללכת לצבא. ולא עודדה אותך לחזור לאקדמיה. אבל נשארת, הלכת עם כל זרם בתוך עצמך. וזה שמר עליך. והיו משברים.
לא.
אתה זוכר את היום שבו ישבנו על המדרגות ליד בדרך לחדר האורחים? ואתה בכית, אני לא יכול יותר. כן. ואני הייתי בדרך לנסיעה.
כן.
ואמרתי לך, עד סוף השבוע אתה תעבור את זה? ועד סוף השבוע הזה עבר, נכון?
כן, כן. היה תקופה שהייתי על סף ההתמוטטות.
הוא עמד להתפוצץ. פשוט, זה היה יותר מדי בפנים. והוא פשוט... ואני ראיתי אותו, וזה היה כל כך קשה לי. הוא באמת קיבל באהבה את היסורים שלו.
זה לראות מצד אחד כל הקושי כדי להיות אזרח פשוט. כשבמדינה שלך אתה לא רק אזרח פשוט. זה כל כך קל לחזור ולהיות עוד פעם במעמד שאתה היית. אבל לא יכולתי להיכשל. לא יכולתי לשאת לעצמי להיכשל.
הרבה תודה לך, יהודה, על גילוי הלב, ותודה לך, כמובן, שולמית חווה הלוי. בזכותך למדנו עוד פרק בסיפורי הנושאים. לפני שניפרד, נמסור גם את כתובת האתר של שולמית, www.anusim, כפי ששומעים, anusim.org. הרגשה שלנו היא שעוד נחזור וניפגש בנושא הזה. ועוד תודה לאורחים הטכניים שלנו, בני סופר ורון וייס, וכאן גבי ינון שהגיש, ואתי פולק, עורכת מפגשים. שלום, שלום.
Nostalgia de céus tão distantes, nostalgia de mundo perdido, que te chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar, que te chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar. Caminhar por tuas ruas amigas, vendo as árvores e as suas sementes, chegar junto ao teu mar reluzente e saber que é preciso olvidar. Ver a casa dos teus bons avós, com ainda o fogão aquecido, qual se nunca tivesses partido, e saber que não podes voltar, qual se nunca tivesses partido, e saber que não podes voltar, e saber que por onde tu vas, esta angústia te acode ao juízo, dos teus lábios matando o sorriso, disso tu não irás escapar. Nostalgia de céus tão distantes, nostalgia de um mundo perdido, que te chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar, e que chega do dentro esquecido e que nunca tu has de mirar. Caminhar por tuas ruas amigas, vendo as árvores e as suas sementes, chegar junto ao teu mar reluzente e saber que é preciso olvidar. Ver a casa dos teus bons avós, com ainda o fogão aquecido, qual se nunca tivesses partido, e saber que não podes voltar, qual se nunca tivesses partido, e saber que não podes voltar, e saber que por onde tu vas, Esta angústia te acode ao juízo dos teus lábios matando o sorriso. Disso tu não irás escapar.